ברשות הרב הגאון הרב אריה סמדה, ברשות הרבנים הנכבדים, קהל קדוש, התאספנו כאן הלילה הזאת אחר מלות השבעה לסילוקו של גדול דורנו, נזר תפארתנו, עטר את ראשנו, הגאון הגדול בן עובדיה יוסף, שלצערנו הסתלק מאיתנו ועזב אותנו להנחות. גדול כזה, רבותיי, קשה למצוא, אולי אחת לחמש מאות שנה, שכלול ובלול בכל השטחים, בכל חלקי התורה, בכל מיני פעולות. יש מחברי ספרים, אבל הם לא פוסקים. יש פוסקים, אבל אין להם לשון לימודים. יש בקיאים בשס, יש בקיאים בתנך, יש בקיאים במדרשים, יש בקיאים בזוהר. יש ענקים בקבלה, ויש גדולים במוסר. יש גדולים במידות, ויש גדולים בהנהגה, ועוד ועוד כאלה רבות. אבל למצוא את כל המעלות האלה כולם באדם אחד, בתקופה כל כך גורלית לעם ישראל, כאשר לפני 60 שנה הגיעו קיבוץ גלויות ממזרח וממערב, מצפון ומים, בפרט עדות שונות, שכל עדה ועדה הביאה איתה מנהגים שונים, והביאה איתה מקורות שונים ומשונים, ולצערנו חלק גדול מהם התנתקו מהמשפחות, מהמנהיגים הרוחניים, והיה משבר גדול מאוד מאוד, גם ברוחניות, גם בגשמיות, גם בתנאים הכלכליים. והקדוש ברוך הוא, תדעו, הוא קורע דורות מראש. והקדוש ברוך הוא, שצדיקים מועטים, עמד ושלם בכל דור ודור. וראה את דורנו זה, שדור יתום הוא, ושלח לנו את רבנו עובדיה יוסף, שאסף את כל הקהילות יחד. ולא רק זה, אלא יענה גדול בתורה. כל חלקי התורה, כמעט לא תמצא פוסק כזה במאות שנים האחרונות, שמתייחס לכל הפוסקים ללא הבדל מוצא, עדה, מקור, מנהג. ואני לא אתאם אומר שהוא היחיד שהיה בדור בשישים שנים האחרונות שבספריו מזכיר את כל גדולי הפוסקים ללא הבדל, אשכנזים, ספרדים, חסידים, ליטאים, מכל גווני הקשת של היהדות המפוארת שלנו, ולכולם אוכלי כבוד, ואת כולם הוא מצטט, ובכל דבריהם הוא דן. ולכן האבדה היא גדולה שבעתיים. במדרש תנחומה, בפרשת החרמות, שואל המדרש, מפני מה נשמחה מיתת אהרון לשבירת הלוחות? איפה ראינו את זה? בפרשת עקב, בפרק י', שם משה רבנו מתאר איך הלך לקבל את הלוחות הראשונות, ואיך שישראל עשו את העגל, ערב רב עשו את העגל, ואחר כך ירד משה מההר ושיבר את הלוחות. ומיד בפסוק הבא הוא מתאר את פטירת אהרון הכהן. שואל המדרש, מה הקשר בין פטירת אהרון הכהן ללוחות? זה לא יראה באותה תקופה. שבירת הלוחות היה ביוזן לחודש תמוז בשנה הראשונה לצאתה מארץ מצרים. פטירת אהרון הכהן הייתה באחד לחודש אב, החודש החמישי, בשנת ה-40 שנה אחר כך. היו הרבה אירועים ומאורעות באמצע. בפני מה אני שמחה? משיב המדרש דבר איום ונורא. מפני שקשה. מפני שקשה. לפני הקדוש ברוך הוא מיתתם של צדיקים כשיבור הלוחות. וכאן צריך להבין מה קשה לקדוש ברוך הוא. יש דבר קשה בפניו? מה, הקדוש ברוך הוא אפשר להתייחס אליו? אפשר להתייחס לקדוש ברוך הוא, להיחס אליו. מה שמייחסים לבשר ודם, מה שייך קשה. ועוד, למה אמר כשיבור הלוחות, ולא אמר כשבירת הלוחות? אלא צריך להבין. מה היה כשהלוחות נשברו? פשוט. משה רבנו ירד מההר, והוריד את הלוחות. הלוחות היו כבדות מאוד. לפי מה שהגמרא אומרת, הפחות או יותר, אם במושגים שלנו, היה משקלם של הלוחות כ-400 קילו. משה רבנו נושא אותם על זרועותיו, והם קלות. למה? כי כתב הלוחות, 10 הדיברות, הם היו נושאות את הלוחות. לא משה נשא את הלוחות. מבחינת הארון נושא את נושאיו. ארון הברית היה 3 ארונות, אחת בתוך השנייה, זהב באמצע, מבחוץ עצי שיטים ומבפנים עצי שיטים, ובתוך הארון היה את לוחות הברית, והיו נושאים אותו. אומרת הגמרא שזה לא היה כבד, אלא להפך, הארון היה מרים את אלה שהיו נושאים אותו, נושא את נושאיו. אלא כך אומר הזוהר הקדוש, כשמשה רבנו ירד מההר וראה שהעגל והמחולות, נתייקרו ידיו של משה, כלומר כבדו לו הידיים. מפני מה כבדו? כיוון שהאותיות פרחו באוויר ונשארו האבנים בידיים, וממילא הלוחות נשברו. שיבור הלוחות אמרנו, ולא שבירת הלוחות, כי הוא לא שבר אותם בפועל, אלא פרחו האותיות ואז האבנים נפלו. גם כאן בסילוקו של צדיק, מה קורה בסילוקו של צדיק? זה לא כמו בפטירת כל אדם. אדם מהשורה, אדם מישראל, חלילה חס ושלום, נפטר, הגיע זמנו, נפרדת הנשמה מהגוף. אבל כאן זה לא כך. כאן זה גדול הדור, עוסק הדור, ענק הדור. האיש שנשא על ליבו ועל כתפיו את מסע כל עם בני ישראל, ברוחניות, בגשמיות. איך אמר משה רבנו, איכה אשא לבדי, תרחכם, מסעכם וריבכם. כל דין ודברים, כל שאלה בהלכה, מי, למי היו פונים? מי היה פותר אותה? למי היו נזקקים? אליו. תל פיות, תל שכל פיות פונות אליו. איש האשכולות, איש הכל בו. אז כשהנשמה הגיעה זמנה לעלות, כי גברו אבונות הדור, אז זה מה שקרה באבונותינו. שיבור הלוחות. הגוף זה בחינת לוחות. ויש לנו לזה ראיה מהירושלמי. כשנפטר רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, הגמרא במסכת כתובות אומרת שאמרו חכמי ישראל, מי שיאמר שרבנו הקדוש נפטר ידקר בחרב. שואל החתם סופר, מה קרה? מה, אסור לומר שרבי נפטר? הרי אנשים צריכים להגיע להלוויה, צריכים להודיע שגדול הדור איננו. והרי ראינו גם שהרוויחו מאוד מהפטירה, כי יצאה בת קול כמאן דאבד להשקפת את רבי, מזומן הוא לחיי העולם הבא. אז למה להגיד, מי שאומר נח נפשי דרבי ידקר בחרב? אלא פירוש נח נפשי דרבי, שרבי נפטר וגם התורה שלו הסתלקה. נח נפשי דרבי. רבי לפני פטירתו זקף 10 אצבעותיו ואמר לקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניך, שיגעתי ב10 אצבעותיי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. אז רבנו הקדוש מסר נפשו על התורה, מסר נפשו בשביל עם ישראל שילמדו תורה. הוא הראשון שכתב את תורה שבעל פה, משום עת לעשות השם הפרו תורתך, כי דברים שבעל פה, את רשאי לא אומרם בכתב. בא רבנו הקדוש, ויאמר, מי שיאמר שרבנו הקדוש, נח נפשי דרבי, כלומר, עכשיו הוא נפטר, אנחנו לא חייבים ללמד תורתו, יש לנו רב אחר, יש לנו תורה אחרת, יש לנו לימוד מסוג אחר, ידקר בחרב, כיוון שצדיקים במיטתם כראויים חיים. אבל החתם סופר כתב פירוש נוסף מדהים. הוא אומר, מה הטעם שמספידים צדיק, מה הטעם שמספידים גדול בישראל? הטעם הוא שעל ידי שמספידים אותו, אז גורמים לו נחת רוח שם באותו עולם, ואין לו מנוחה בבחינת צדיקים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. ילכו מחיל אל חיל, גם שם אין להם מנוחה. הם הולכים ממקום למקום, למה? כי כאן לומדים את תורתם, כאן מזכירים דבר שמועה מפיו. שמזכירים דבר שמועה מפיו, מיד הוא עולה למקום יותר גבוה. שמעשה ידוע, שמעתי את זה כמה פעמים מפיו של מרן, זכר צדיק לברכה, שרב חיים מבלוזין היה נותן שיעור תורה יום יום בישיבה בבלוזין. והנה יום אחד, באמצע השיעור, שמעו צעקות מבחוץ. וידוע שרב חיים מבלוזין היה נותן שיעור, אז היה אסור להפריע לו. אי אפשר היה להיכנס אליו, אי אפשר היה להטריד אותו בשום עניין. והנה, שמעו איזה צעקות של איזה זקנה, שהיא מתעקשת להיכנס לתוך החדר של רב חיים מבלוזין באמצע השיעור. והסבירו לגברת, הרב נותן שיעור לכמה עשרות רבות תלמידי חכמים. אמרה, לא, אני צריכה אותו עכשיו, ומיד. ואומרים לה, אי אפשר, והיא צועקת. שמע רב חיים מבלוזין את הצעקות מעבר לדלת, קם בעצמו, פתח את הדלת, ונתן לה להיכנס ועמדה בדלת, ואמר לה, כן גברת. אמר לה, אתה לא מכיר אותי? אמר לה, לא. מי את? אני אישה פלונית, תלמונית, גרה פה בבלוזין. מה, אתה לא זוכר אותי? אמר לה, לא, אני לא זוכר מי את. אמרה לו, אני הייתי המנקת שלך. כשהיית תינוק, אמך חטא, ולא יכלה להעניק אותי, להעניק אותך. וקראו לי, ואני הענקתי אותך במשך כמה חודשים. כן, אז מה רצונך ממני? אמרה לו, היא מרגישה שהגיעה שעתה להיפטר מהעולם, ואין לה בנים, ואין לה אף אחד, אבל היא זוכרת את החסד הזה שהיא העניקה אותו. והוא גדול לדור, בבקשה ממך, תזכיר אותי לטובה, תקרא קדיש עליי כל יום פעם אחת לפחות, ואם תוכל תאמר איזה פרק משנה או שתיים, כמה שאתה רוצה, לעילוי נשמתה. אמר הרב חיים, תראי, למה את מדברת כך? יכול להיות שאת תחיה עוד לאורך ימים ושנים, אי אפשר לדעת אף פעם מי קודם למי. אמר לו, לא, אבל אני רוצה שתבטיח לי. הבטיח לה. אחרי שבועיים נפטרה האישה הזאת, ובאו והודיעו לרב חיים. מיד בא להלוויה, נסע עליה דברי הספד, ואחרי זה מדי יום ביומו היה קורא פרק משנה ואומר קדיש לעילוי נשמתה. והנה עברו שבועיים, ובאה האישה הזאת בחלום, ואמר לו, רב חיים, תפסיק. אמר לה, מה קרה? את בעצמך בקרת שאני אקרא כל יום, מה קרה? תפסיק. אמרה לו, אני עוד לא מספיקה לעלות כל פרק משנה שלך וקדיש שלך, מעלים אותי למקום יותר גבוה. וככל שאני עולה, שאני מתרגלת ופוגשת מטרות חדשות שם, ורואה כל מיני אורות, פתאום, למחרת, אומרים לי, גברת, זה לא המקום שלך, בואי תעלי למקום יותר גבוה, אז אין לי מנוחה, כל יום מזיזים אותי לעוד עולם ועוד עולם, ואני לא מספיקה כלום, אז תעשה טובה, תשאיר אותי איפה שאני נמצאת, טוב לי שם. אמר, בסדר. אז מכאן רואים שהצדיקים שם, אין סוף למדרגות שהם עולים שם. אומר, זה פירוש, נח נפשי דריבי, נח, בשתי משמעויות, נח פה, שיסתלק, אבל נח שהוא נח שם למעלה. אנחנו לא נותנים להם מנוחה, אנחנו צריכים ללמוד תורה וללמוד וללמוד, ולהמשיך להזכיר שמועות בשמו, כדי לגרום לו נחת רוח שם למעלה בעולם העליון. אומר הרב שער המלך, מוסיף על זה, מה זה נח נפשי דריבי ולמה צריך להוסיף? מפני שעל ידי זה גורמים שלא יצטרך לבוא בגלגול שוב. ולמה צריך לבוא בגלגול? רבנו הרי אומר שגדול בישראל למה בא לעולם? אנחנו באים לעולם כדי לתקן את עצמנו. אנחנו באים כדי לקיים מצוות, כדי ללמוד תורה. אבל גדולים למה באים? לא לצורך עצמם הם באים. כך הוא כותב בשער הגלגולים. אלא לצורך אחרים לתקן אותנו. אז כשהגדול ממלא את תפקידו, הוא הולך. אבל עדיין נשאר איזה פרטים מסוימים שעלינו לתקן אותם כתוצאה מהתורה שהוא הנחיל לנו, מהתורה שהוא לימד אותנו. אם אנחנו מספידים, אם אנחנו מתבוננים ועוצרים לרגע ואומרים, קרה דבר בישראל, הדור לא אותו דור כמו שהיה מקודם, העולם השתנה כעת, בעוונותינו הרבים, יש ירידת הדורות, אז באמת גורמים לו שמה שלא יצטרך לבוא בגלגול. אבל אם אנחנו לא נהיה בסדר, חס ושלום, אומר הרב שער המלך, יצטרך לבוא אחר כך בגלגול. זו הסיבה שאמרו, נח נפשי דרבי. אז כאן יש הבדל בין מה שכתב הבבלי לירושלמי. הבבלי אומר שבזמן שנפטר רבנו הקדוש, יצאה בת קול ואמרה, ניצחו אלים את המצוקים, ונשבע ארון האלוקים. הגרסה ונשבע ארון הקודש, זה בבבלי. אומר, שים לב שהוא קרא לו ארון, אבל בירושלמי כתוב אחרת. כתוב שם, ניצחו אלים את המצוקים, ונחטפו הלוחות. אומר, יש כאן הבדל. בירושלמי קראו לרבנו הקדוש הלוחות בעצמם, וגם לשון חטיפה. ואילו בבבלי כתוב שם ארון ונשבע, רק שבוי. שבוי זה לתקופת מה? למה? אומר, כי בבבל לא היה שם רבנו הקדוש. היו מגיעים השמועות, העתקות מדבריו, מארץ ישראל לבבל. ולכן אמרו רק לשון של שבוי, עד שימצא ממלא מקום שילמדו את השמועות בשמו, וגם קראו לו ארון. אבל בארץ ישראל זה היה הלוחות עצמם, כי הוא זה התורה. לכן אמר, קשה סילוקם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא, אז למה קשה? מפני, זה לא אצלו, אין קושי, אבל לנו קשה. קשה לו עלינו, הקדוש ברוך הוא בוכה עלינו, כמו בזמן משה רבנו, שצעק הקדוש ברוך הוא ואמר, מי יקום לי עם הרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבן? זה קשה סילוקם של צדיקים, כי שבירת הלוחות, אז הלוחות נשברו. עוד ראינו שמרן עליו השלום כמה היה דבק בתורה. אני זוכר כאשר לפני קרוב ל-40 שנה, אחרי שכיהן כראשון לציון, אז נוסף לו עול על העול הציבורי שהיה לו בן כך לפני כן. והיה רץ ממקום למקום ללמד תורה, חרף כל הבעיות הציבוריות וגם המטלות המדיניות שהיו עליו, והיה יושב בלילות שעות על גבי שעות ללמוד תורה. מי שזוכר, זה היה בערך חצי שנה, שנה אחרי שהוא נבחר, הוא חלה בעיניים, והמצב הלך להחמיר. עד שהיה חשש על מאור עיניו. וכל הרופאים שהיו כאן בארץ, המומחים לענייני עיניים, יש בזה גם כן מקצועות שונות בטיפול בעיניים, לא הצליחו למצוא פתרון. והמצב הלך והחמיר. גם הכאבים הלכו וגברו. והנה הרב בצר לו, זה הוא סיפר לי, הוא נסע לצפת, אז הרופא אמר לו לנסוע לאיזה מקום ולנוח. הוא נסע לצפת, באיזה מלון שם, בדרך לקבר הארי, ונח שם, ואמר לו הרופא לא ללמוד, אז הוא היה צריך לשמוע קצת קלטות, או שיקראו לפניו, אבל היה לו קשה מאוד. הוא סיפר לי שהוא הלך לקבר בית יוסף, והשתתח על קברו, ובכה שם שעתיים רצופות, וביקש ממרן הבית יוסף, אמר לו, אתה יודע כמה יגיעות יגעתי בלימוד החיבורים שלך. אתה יודע כמה יגיעות יגעתי בהרבצת התורה שאתה כתבת. אתה יודע כמה אני תורח ליישב את דבריך ולחזק את מנהגיך ופסיקותיך שילכו לפי פסיקת השולחן ערוך, כי קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך בפרט כאן בארץ ישראל. בבקשה, ובכה ובכה ובכה, והמשיך לדבר שעתיים תמימות, ויצא משם מותש לחלוטין, אבל היה מבטחו בשם יתברך שימצאו מזור. שהגיע למלון חזרה, קיבל טלפון מירושלים, שהגיע רופא מומחה מצרפת, לא הכי מפורסם בעולם, אבל רופא. והוא מאוד רוצה לראות אותו, והוא חושב שהוא יודע את הבעיה. מיד הרב חזר באותו ערב לירושלים. ומחרת הרופא פגש אותו, מצא פתרון שאור השמש, יש אנשים שפיתחו איזו רגישות לאור השמש, והאור מפריע, עושים משקפי השמש והכל יסתדר. בלי תרופות, בלי כימיקלים, בלי כלום. אבל הרב אמר לי, אני יודע שזה הזכות של מרן הבית יוסף. תראה, כשאדם לומד תורה של איזה צדיק, מיישב אותה, אותו צדיק מגן עליו ושומר עליו. וכאן רואים את הדבקות של הרב בלימוד התורה. כמה וכמה עובדות אנחנו יודעים עליו. מי לא זוכר את המקרה הידוע בשנת תפשין כפהי. שנת תפשין כפהי זאת אומרת, זה היה בשבת, אז מרן היה נוהג כל ליל שבת לתת דרשה בישיבת תורת יוסף באולם בקומה התחתונה. והיו באים מאות רבות של אנשים, גם נשים וגם ילדים. עד אז לילות שבת לא היה מצוי בכלל, לא שיעורי תורה ולא שום דבר. בשאר לילות השבוע, ברוך השם, בתי הכנסת היו פחות או יותר מלאים. אבל ליל שבת לא היה מצוי. והרב הוא שייסד את כל מה שאתם רואים היום, עונג שבת וכל זה. בקשות לפנות בוקר זה היה. אבל דרשת ליל שבת לא היה מושג כזה. והייתה דרשה שהייתה נמשכת שעה וחצי, מטובלת בפירושים, במאמרים, בהלכות, באגדות. בכל מכל כל. וכולם היו נהנים עד הגג. קטנים וגדולים, היה מדבר לכולם בשווה. אותם דברים, כמו שאמרו על הרמב״ם. מי שלומד את הרמב״ם, גם אדם פשוט שבפשוטים, מבין מה הרמב״ם אומר. ילד מבין מה הרמב״ם אומר. אבל זה לא אותה הבנה של בחור יותר מבוגר, ולא אותה הבנה של תלמיד חכם, ולא אותה הבנה של ענק הדור שמדקדק בתוך אות ואות. אתה קורא, כתוב, אותו דבר שומעים את הרב, מי שמבין, מבין את העומק של הדברים. והנה, הרב אותה שבת, אותו ליל שבת, האריך בעוד 10 דקות את הדרשה. אני זוכר את זה כמו היום. כי אני הייתי תלמיד הישיבה, והיינו מדי פעם מבקרים, באים לשיעור, לשמוע את הדרשה שלו. היה לנו חברותה, ולפעמים הם מסיימים קצת מוקדם, אז יורדים לשמוע מה הרב חידש היום, מחדש היום. קיצור, איך שהיום בתוך הקומה, הייתה קומה רביעית העליונה, שהיא לא הייתה מאוכלסת, והיו קירות ערומות, ורק שתי חגורות בטון מחזיקות את הגג, והחגורות האלה התפוצצו כבר חודש מראש. נוצרו בהם סדקים. והיו מהנדסים שטיפלו, וכל אחד אמר איזה פתרון אחר, אבל עד שהם חשבו על פתרונות, הקדוש ברוך הוא חשב אחרת. וכל הגג קרס בבת אחת בליל שבת, רבותיי, 350 איש ואישה היו בקומה התחתונה, 3 קומות מלמטה. עכשיו, כל הגג קרס על הגג שבתחתיו, על הרצפה שתחתיו, ואבנים שבצד החזית, בצד מערב, התעופפו לכביש, והכביש היה מלא אבנים, ואותו דבר בצד מערב, אבל שני הכותלים, איפה הכניסה שהם נכנסו לאולם, שהכותל מצד דרום והכותל מצד צפון, נשארו שלמים, ורק הוטו לצדדים, זאת אומרת, עמדו בשיפוע. והרב היה ממש לקראת סוף הדרשה, ורעש אדיר היה, כל הבניין זז, הסתעזע, לא ידעו מה זה, הפצצה, או רעידת אדמה חס ושלום, או איזה אסון נורא. אבל שום פגע לא קרה, ואפילו שריטה, והפלא הגדול, ילדים היו נכנסים ויוצאים. באותו רגע אף אחד לא נכנס, ואף אחד לא יצא. זה היה מופת גדול, שראו מה זה זכות של התורה, של הרב, שמלמד תורה את הרבים. היה עוד מעשה עם הרב, כדי לדעת את השקידה שלו, והמסירות נפש שלו, להבין מה ההפסד הנורא שהפסדנו. בזקנותו, אני מדבר על תקופת זקנותו, קרה מקרה מאוד מצער, לפני איזה 4 שנים בערך, בלילה הרב נשאר לבד, והמשיך ללמוד, והיה עסוק כדרכו באיזה סוגיה, באיזה פסק, ומדי פעם, מי שמכיר, אז הוא ניגש לארון הספרים, מוציא ספר, מעיין, מעתיק, לפעמים מחזיר, וכן הלאה. פעמים בלילה אחת היה מוציא 50 ספרים. דבר מצוי והווה כל פעם. אז הרב היה ניגש לארון ספרים, והיה עייף, ועוד פעם הוציא עוד ספר, ושוב עוד ספר. כשחזר למקום שלו, אז מצא ספר שרצה לעיין בו. אבל הכיסא נמצא על גלגלים, והכיסא הלך אחורה. והרב מראש היה שקוע בלימוד, בא להתיישב, וחוץ מכבודו נחבט ונפל על הרצפה, ושיבר את אגן הירכיים. עכשיו הוא נפל על הרצפה, ולא היה שום אדם בסביבה ער שיעזור לו. התחיל הרב לקרוא, אבל בני הבית היו עייפים, כל היום עדו על הרגליים. מה יעשה הרב? עכשיו הוא פצוע. נו. מה יעשה הרב? אמר לי כך במילים אלה, בשמיים רחמו עליי, שישבתי, שנפלתי ליד השולחן, עכשיו רציתי לקחת ספרים מעל השולחן, לא יכולתי. כי היה כאבים, לא יכול למתוח את הידיים. אבל היה מגירות מכתבייה מצד ימין ומצד שמאל. אז פתחתי מגירות והוציא כתבים שהוא כתב במשך השנה האחרונה, ושם אותם במגירות לפי נושאים, חילק אותם. והוציא והתחיל לעיין. אומר, וטוב שהיה אור שיכולתי לקרוא, ונשארתי ככה עד 6:30 בבוקר. 4 שעות תמימות, פצוע, יושב על הקרקע ולומד תורה. תבינו מי זה היה גדול הדור. איזה מסירות נפש, איזה אהבת תורה, באופן שאי אפשר לתאר. אספר לכם עוד עובדה שאני עמדתי עליה מקרוב. לפני בערך 30 וכמה שנים נפטר אביו. אביו היה זקן גם בערך בגיל כזה נפטר, 94, 95. היה אדם גדול מאוד, ירא אלוקים, תלמיד חכם. נפטר אביו, והרב היה נותן שיעורים כרגיל ביזדים במוצאי שבת, הכנסת תפארת ירושלים. והיה נותן דרשה, שיעור כרגיל, מי לא זוכר את השיעורים שלו, בהלכה, מפלפל, מביא, ראשונים, אחרונים, תנאים, אמוראים, פוסקים, תוכן הרי הערים, לוקח הרי הערים ותוכנם זה בזה. ובסוף השיעור, בתוך שנה של אבא, מתיישב הרב, וכולם אומרים קדיש, זה מאוד מדהים, אתה רואה מקהלה שאומרת קדיש, אני לא יודע למה עושים את זה, והרב לא אומר. זה חזר ונשנה שבוע אחרי שבוע. יום אחד הייתי צריך לשוחח איתו באיזה עניין, להתעץ איתו, והיה איזה אברך אחד שם, שהוא קצת יותר פתוח. אמר לרב, הרב אפשר לשאול שאלה? אישית, אמר בבקשה, תשאל. אמר סליחה, למה הרב לא אומר קדיש על אבא שלו? יש סיבה? תשמעו מה הרב ענה. הוא אמר לו, תדע שכשאני מסיים את השיעור, אין לי כוח לדבר. ואני לא מסיים את השיעור עד שאני מרגיש שכל הכוחות שלי אזלו, שלא נשאר בי כוח בכלל. אז אני לא יכול לומר אפילו יתגדל ויתקדש שמי רבה, ואפילו בשקט. אז אני נמצא באפיסת כוחות, ולכן אני יושב. ואם תאמר, מה, קדיש על אבא? שיעור תורה על אבא, זה כמו מיליון קדישים. אבל כבר כתב הרדב"ז, שהקדיש לא ניתן אלא לעמי הארץ, שלא יודעים ללמוד תורה. אז תקנו להם לומר קדיש, אילו נשמת אביהם, הוריהם. אבל התלמיד חכם זה שלומד תורה, בפרט זה שמלמד לאחרים. זה כמו אלפים ורבבות של קדישים. אבל הרב לא בגלל שזה אלפים ורבבות. ודאי שהיה לעין הרואים לכבד את אביו לומר קדיש. אבל בגלל שאין לו כוח. אז תבינו. זה אני מדבר לפני 35 שנה. שעוד הוא לא היה כזה זקן, והיה בשיא כוחו. אבל כשמלמדים תורה מוסרים נפש עד הסוף. כדי ללמד תורה לאחרים, כדי למסור תורה וללמד אותה לעם ישראל, רואים מפה את המסירות נפש, את העניינים הנפלאים של אדם גדול בתורה. אספר לכם עוד מעשה מדהים, יש לו קצת השלכות לעולם האמת, שנבין מה קורה בעולם האמת, ומה קורה עם צדיקים בעולם האמת. הרב עליו השלום, כשהרבנית הייתה בחיים, אז היה לו בחצר או במרפסת של הטירה שלו, עדניות ששם היו צומחים גרניום ורוזמרין והדסים וגם מנטה ונענה. והרבנית כל יום שישי הייתה אוספת ועושה לו אגודת הדס, אגודת זה, בשביל שיברך עצה בסמים, עשבה בסמים, כמו שהגמרא אומרת, שחסר לנו 100 ברכות בשבת, במה משלימים אותם? הגמרא אומרת, במיני מגדים ומיני בסמים. אז הרבנית דואגת לכך, והיה זה יהודי, פנסיונר, שעבד פה בעיריית ירושלים, הגנן, קראו לו מנשה. ומנשה הזה היה בא מדי פעם בשבוע, מטפל בצמחים, טפח אותם, גוזם פה, גוזם שם, לפעמים שותל צמח חדש, ומטפל בזה והולך. אחרי שנפטר הרב, הוא הגיע, אז היה קשה לבני הבית, עגמת נפש, אמרו לו, אין צורך יותר. נפטרה הרבנית, אז היה להם עגמת נפש, אמרו, נו, אז הוא ראה שלא, שהוא כאילו מיותר, אז הוא הפסיק לבוא. הפסיק לבוא. והנה, אחרי שישה חודשים, כל אחד מגיע היהודי הזה, עם כלי עבודה, ואגודות של הדסים, ורוזמרין, ונענה, ומנטה, ויסמין, ועוד דברים ככה משובחים. כמו שכתוב בשיר השירים, נר וחלקום, חנה וכינמון, עם כל עצי וסמים. קיצור, דופק בדלת, אומרים לו, מה אתה צריך? אומר, אני צריך את הרב. אבל הרב לומד, אומר, אני יודע, אבל אני צריך את הרב דחוף. ראו שהוא כל כך נחוץ, והוא היה בן בית שם. הכניסו אותו לרב. בא לרב, אמר הרב, אתה מרשה לי לסדר לטעת קצת פסמים וזה? אומר, כן. למה, מה קרה? אתה... אמר הרב, הרבנית באה אליי בחלום אתמול בלילה. ואמרה לי, מנשה, מה קרה שהפסקת לבוא לרב? אמרה, למה? אמרה לו, הרב השבת לא הספיק לברך מהברכות, אתה השם. תראה, היא משגיחה עליו מלמעלה, שיברך מהברכות. אמרה לו, הרב עסוק בלימוד תורה, ואין מי שיגיש לו בסמים. אז אמר לו, הרב, כן, בוא, עד רבה. והרב עצמו התחיל לגשת העדניות, בוא, אני, אמר, לא, הרב, לא צריך את העזרה שלך, באו בני הבית, הרב, יחזור ללימוד שלו, אומר, לא, מהברכות, מהברכות. מאותו יום, זכור לי טוב, הרב היה מקפיד כל שבת לעלות מפטיר. והרבה לא יודעים מה הסיבה, לא בגלל הזכרה. והרב היה מקפיד להיות חזן במוסף. למה? בגלל שבמפטיר, אז יש לך את ברכות התורה שניים, אחת לפניה, אחת לאחריה. בהפטרה יש לך ברכה אחת לפניה ועוד ארבע אחריה, הנה עוד שבע ברכות. חזן של מוסף, אז עוד שבע ברכות מוסיף, יש לו עוד 14 ברכות. אז כך שהמאגר של הברכות מתעשר, וכך יגיע למאה ברכות. מאותו יום התחיל להקפיד הרב כל שבת ושבת להוסיף עוד ועוד ועוד ועוד. אבל תראו מה זה גודל זכות של מי שמרביץ תורה ברבים. איך שומרים אותו בשמיים, איך הרבנית בעצמה מגיעה בחלום, משולחת את הגנן שיבוא ויעורר אותו על כך, וייתן לו כדי שבשמיים מחכים. מתי? מתי יברך? מתי יאמר? וחבל, הפסדנו. הפסדנו את גדול הדור. הפסדנו את האיש הענק הזה, שהיה מרביץ תורה לאלפים ולרבבות. יש בגמרא במועד קטן, רב אשה שאל את בר כיפוק, בר כיפוק היה סבדן ידוע, אמר לו, כאשר הוא ייפטר מהעולם, מה אתה תגיד עליי? אמר לו בר כיפוק, שלוש משלים. אמר לו, אני אומר, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזורי קיר? משל שני, לוויתן בחכה הועלה, מה יעשו דגי רקק? זאת אומרת, אם הלוויתן שהוא הכי גדול בים, צדו אותו במצודה, מה יגידו שאר הדגים? אחר כך אמר משל שלישי, בנחל שוטף הועלתה חכה, מה יעשו מגבים? אם נחל שוטף הייתה חכה, והנחל שוטף הזה התייבש, אין לו מים. מה יעשו מי גבים? זאת אומרת, כל מיני גומות שיש באדמה, שיש שם מים. אז שאלו, למה הביא שלוש משלים? אלא כידוע, השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. כל גדול וגדול בישראל מצוין, באיזה מידה ומעלה. יש גדול מאוד בתורה, מתעסק רק בתורה. עבודה זה עניין של תפילה, משאיר את זה לחכם אחר, אומר, תיגש לרב ההוא, הוא יתפלל עליך. אני לא, אני לא בשביל זה. ויש גדול בתפילה, הרי הם באים לשאול אותו שאלה בהלכה, ושזו שאלה קשה, שמנסרת בחלל ואף אחד לא רוצה לטפל בה. אומר, לא, זה לא בשבילי. תיגש לפלוני, גדול הדור, הוא יענה לך. ויש, לפעמים יש כציבור, שצריך לדעת מה לעשות, איך לנהוג, איך להגיב, את מי למנות. האם רב זה ראוי או רב זה לא ראוי? האם דיין זה הגון או דיין זה לא הגון? אז לא כל אחד מסוגל לזה, זה גמילות חסדים. מי ינהיג את הציבור? מי ינהיג את הקהילות? מי ינהל בית הכנסת? מי ינהל את אנשי העיר? אצל הרב היה את שלושתם. תורה, כל התורה הייתה מונחת בכיסו. עבודה, תפילותיו לא חזרו רקם. מי לא זוכר את הסליחות שהוא היה אומר? באיזה נועם שפתיים, באיזה לב רך, איך היה מברך כל אחד מישראל? מי לא זוכר את מהדהד באוזנינו המי שברך שלו, שהוא מברך כל אחד ואחד, באיזה אהבה, באיזה מתיקות. עמוד העבודה. וגמילות חסדים, עם כל הגדלות שלו בתורה, מטפל מראשון העסקנים עד אחרון העסקנים, משכין שלום בין כולם, מרגיע את כולם, ניהל את עדת ישראל בארץ ובעולם בחוכמה, בתבונה ובדעת. ולכן אמר פה שלוש סוגים. אמר בתחילה, אם בארזים נפלה שלהבת, הארז זה עמוד התפילה. הארז זה עמוד שהוא הכי גבוה, עץ הכי גבוה, הכי קרוב לשמיים, ששם התפילה עולה, כמו שכותב רבי אברהם אזולאי, שכמה שאתה עמוד יותר גבוה למעלה, אתה יכול לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. וארז זה גימטריה יצחק. יצחק אבינו היה עמוד התפילה. זה היה הרב. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו איזה בקר? ככה אמר לוויתן לחכה עולה. לוויתן זה הענק בתורה. ככה המדרש אומר. המדרש אומר, התורה נמשלה לים. ארוכה היא מני ים, ורחבה מארץ מידה. והדגים שבים אלה תלמידי חכמים שיודעים לשחות בתוך הים, יודעים לפלפל, להקשות ולתרץ ולחדש ולפרש. אבל יש אחד גדול על כולם שהוא הלוויתן, שהוא המורד דרך, שהוא הסולל את הנתיבות, שהוא המאיר את העיניים, שהוא מלמד תורה את העם, זה הלוויתן. אם הלוויתן בחכה עולה, מה יעשו דגר הקק? שאר הדגים. אחר כך יש את השלישי, זה עמוד של גמילות חסדים. עמוד של גמילות חסדים, נחל שוטף. כי אין הבור מתמלא מחולייתו, עמך ישראל זקוקים לפרנסה. התרדות של הציבור אף פעם לא נגמרות. אמר משה רבנו, איכה ישראל לבדי, תרחכן מסעכם וריבכם. אבו לכם אנשים חכמים ובונים וידועים שפתכם ואסימם בראשיכם. כדי לנהל גמילות חסדים, כדי לנהל ציבור, כדי לנהל קהילות, כדי לדעת את תשובה לכל בעיה, לכל נושא, בפרט שיש מלחמות נגד הדת, מלחמות נגד הישיבות, גזרות נגד תלמודי תורה, כל מיני קיצוצים נגד עניים, יתומים ואלמנות. איזה לב היה מקבל את כולם, רבנו הגדול. בליבו הרחב, צדיקים, ליבם רחב כרחבו של אולם, כך אומרת הגמרא. ובלב היקר הזה, לב הרחום והחנון הזה, שמע זעקת כל אדם ואדם. קיבל בקשת כל אחד ואחד, בן גדול, בן קטן, בן יחיד, בן רבים. ועכשיו נשארנו יתומים. אבל רבותיי, אם נשים אל ליבנו את גודל האבדה, אז היא לא תהיה לחינם. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחמול על עמו ועל נחלתו, וישיב שבותינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ויבנה לנו בקרותינו ותפארתנו, ויזכנו בקרוב לראות בתחיית המתים, בביאת גואל צדק ובא לציון גואל במהרה בימינו. אמן.